שלום לכולם. נחכה דקה או שתיים.
אפשר עוד רגע, אני יודעת שיש עוד בנות שרוצות להיכנס.
כן. כן.
שלום, ערב טוב. אפשר בינתיים לשאול שאלה? על שיעור קודם?
בטח. כן.
נכון, אמרנו ש... הפרקים האלה ש, שעוסקים בברכות של בלעם, אז ההקשר שלהם על גאולה זה שהגאולה הכי גדולה זה לחזור לעצמנו, ושכנראה רק מי שחיצוני לנו רואה את מתאר אותנו בצורה הכי קולעת כזה.
נכון.
אז רציתי לשאול אם במצב שלנו היום, כשאין לנו בעצם נבואה, גם באופן לאומי וגם באופן פרטי, כאילו אין לנו מישהו שממש אומר, אנחנו מקבלים ישירות מהקדוש ברוך הוא, מה השליחות שלנו ומה אנחנו צריכים לעשות, אז איך באמת אנחנו יכולים לדעת?
קודם כל שאלה טובה, זה חלק מהכאב, שכשאין גאולה שלמה ואין נבואה, אנחנו באמת נמצאים בערפל. לכן הקדוש ברוך הוא נתנו תורה, שהתורה יכולה להאיר את עינינו גם כאשר אין נבואה. ולא סתם פרשת בלעם נכתבה בתורה, כי זו נבואה שהוא צריכה לדורות, הקדוש ברוך הוא ידע, וגזר שאנחנו נצטרך אותה. ולכן גם היום, כשעוד אין נבואה, אנחנו יכולים דרך התורה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ומי אנחנו. אנחנו מקווים מאוד שזה... ימצא את עצמו, ואנחנו נוכל לחזור חזרה לעולם של נבואה, בקרוב.
אפשר להקשות על זה טיפה יותר.
בטח, בוודאי.
גם אבל כשלומדים תורה, זה לא שאנחנו ממש מבינים כל אחד לעצמו, כאילו ככה אני לפחות מרגישה, נכון שאנחנו רושה כזאת בחור, כאילו מדבר איתנו דרך המציאות, ו... תמיד גם באופן מדהים, איכשהו עם פרשת שבוע, זה לי לפחות מרגיש שכאילו מתקשר למה שקורה ועוברים, ואפשר למצוא את החיבורים וההקשרים ולחפש כאילו איך לתת, כביכול הקדוש ברוך הוא כאילו לדבר איתנו. אבל אני קצת מתקשה באמת להבין, אולי אני לא מבינה נכון.
כן. א', אני חושב שגם כשהייתה נבואה, כשתהיה, זה עוד לא סוגר את כל הפינות, זאת אומרת, אני מעריך שהיו אנשים שהייתה נבואה והם לא הבינו מה שהם רוצים. אני לא חושב ככה, אני גם יודע שככה, כי אנחנו רואים בספרי הנביאים שגם בתקופת הנבואה לא כולם גידלו זקנים והחזיקו גרטל. אז כנראה שגם כשיש נבואה, זה עוד לא פותר את הבחירה החופשית של האדם. אבל בעולם שבו הקדוש ברוך הוא לפחות אומר לי מי אני ולאיפה אני מיועד, או בנבואה שזה יותר, נקרא לזה אינטואיטיבי, או בתורה שזה יותר שכלי, יש לי לפחות מצפן. זה נכון, צודקת, שלא תמיד מתוך לימוד תורה אני יכול לדעת ישירות ומדויק מי אני ולאיפה אני מיועד. אבל זה לפחות מאיר את עיניי בעולם הערכים שאליו אני מכוון. זה לא מספיק. אני מסכים איתך. באמת צריכים לחבר תורה ונבואה כדי להגיע לתמונה שלמה. נבואה בלי תורה יכולה להיות אוסף של אנרגיות בלי כלים. ותורה בלי נבואה יכולה להיות כלים בלי אנרגיות. לכן צריכים לחבר את החכם והנביא. זה בעצם השאיפה הגדולה והשלמה שלנו.
וכשהמצב הוא בינתיים, שיש לנו בינתיים רק את התורה עכשיו, אז...
נכון, אז אנחנו צריכים קודם כל גם להשתדל וגם להתפלל, להתקדם לכיוון של נבואה. וגם התורה בעצמה, כתוב שתורה מגיעה לידי זהירות וזריזות ונקיות, וקדושה ורוח הקודש. רוח הקודש זה השאיפה שאנחנו צריכים לכוון אליה כשאנחנו לומדים תורה. אנחנו רוצים להתחבר יותר, להתאחד יותר עם השכל האלוקי, ומתוך זה יותר להבין את המציאות, את עצמי, את היות שלי בצורה עמוקה יותר, שזה נקרא רוח הקודש.
אז אוקיי, תודה רבה.
בשמחה. אז אנחנו בפרק מ"ח, שהוא פרק יחסית, כמו שראיתם, יחסית קצר. הוא עוסק בברכה השנייה של בלעם לישראל. בהתחלה הוא עסק באבות, עכשיו הוא עוסק בשלמות של עם ישראל. הוא קורא לזה קצה השני. נתחיל את המהר"ל ואחר כך קצת נרחיב בדף, שהוא יצא פעם ארוך מהרגיל, אני מקווה שלפחות חלק נוכל לראות דברים באמת חשובים. אומר המהר"ל, כבר ביארנו לך שהברכה הראשונה מן בלעם היה לישראל בצד ההתחלה. כי ההתחלה, ומשהו ההתחלה בלבד, הוא בחינה בפני עצמו. אז היה עסק באבות. וכן יש לדבר בחינה מצד שלמותו. והוא בחינה בפני עצמו. ובכל אחד כללה וברכה. זאת אומרת, גם בהתחלה וגם בשלמות, בסוף, יש צד כללה, לזה בלעם מתכוון, יש צד ברכה, מה שיצא לו. בכל הברכות אשר ברכת ישראל בתחילה, היו מצד התחלת ישראל העליונה, זה נקרא מחשבתן של ישראל. ברמז הכתוב דבר זה, במה שאמר, ויעלהו במות בעל, ויר משם קצה העם. כי ההתחלה הוא קצה. כן, אז בהתחלה, מדבר על קצה העם. ושייך בזה ויעלהו. ובשנייה לא נאמר, רק ויקחהו שדה צופים. זה כבר לא נשמע ויעלהו, אלא זה שדה, שאף שהיה בגובה, בפסגה, מכל מקום היה נקרא שדה צופים. וכל אלו דברים ידועים למי שיש בו חוכמה. כי ברכה זו נאמר לישראל מצד שלמות הווייתם. זאת אומרת, אפשר לראות גם התוכן, כמובן, תכף נראה, ולכן לא אומרים עלייה שם, כי אתה מגיע לפסגה, כאילו, אתה מגיע לסוף, אתה כבר לא עולה עוד פעם. אז אחרי שהוא עלה בהתחלה, אז הוא כבר נשאר, כאילו זה כמו רמת הגולן, כבר נשאר עד הסוף באותו מפלס. ודבר זה אומר המערה גם כן קצה. ולכך אמר גם כן, והיה משם קצה העם. אמנם הפסוק הזה נמצא בברכה הראשונה, אבל בברכה השנייה כתוב, זה אנחנו אומרים ככה בסוגריים, כתוב אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה. אז זה גם כן קשור לקצה. אז אם כן, יש שתי ברכות, הראשונה והשנייה, שתיהם עוסקים בקצוות. אחד בהתחלה ואחד בסוף, כאילו בסיום, בשלמות. עכשיו המהר"ל פותח יותר את העניין הזה. ויש לך לדעת, כי אלו שני הקצוות, הם זה כנגד זה, ההתחלה והסוף, הכוונה. שמה? דמיון זה, מתחילה ראה דגל ראובן, שהוא הבכור, והוא התחלת ישראל, ושייך בזה קצה, ואתה ראה דגל דן, שהוא קצה, שהוא בסוף, בשלמות ישראל. זה כמשל הוא אומר, כן? זה לא שבאמת הברכה עסקה ברובן או בדן, אבל זה דמיון, זה דוגמה. ויש לישראל בחינה מיוחדת מצד התחלתם, ובחינה מיוחדת מצד השלמות. וכל אחד שייך בו כללה, ושייך בו גם כן ברכה. הברכה אשר נאמרה כאן, כולה הוא על עניין זה. על העניין של השלמות של ישראל, בזה עסקה הברכה השנייה, ותכף נראה את התוכן. ולכך התחיל לומר, לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם, הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. מה פירוש הפסוק הזה? כי בלק היה חושב, כי אפשר שיגיע שינוי לברכה מצד אחר, כמו שאמרנו, אולי נלך לסוף, שם נמצא איזה נקודה. ולכך אמר, לא איש אל ויחזב, וגומר, כלומר, כי אין שינוי אצל השם יתברך מצד עצמו, כי לא איש אל יחזב, וברך ולא אשיבנה, כלומר, אולי תאמר כי השינוי, אז נכון, אז באמת הקדוש ברוך הוא לא משתנה, ואולי בכלי אנחנו משתנים, ואז יהיה אפשר לקלל, ואולי תאמר כי השינוי הוא מצד המקבלים, ואפשר שיהיה בהם שינוי, אף כי אין כאן השינוי מצד השם יתברך, אז גם בזה הוא אומר, דבר זה אינו, גם זה לא יקרה. כי אין שינוי בהם. ולכך אמר, וברך ולא אשיבנה. ולמה זה? אז זה אמר, כי לא ראה אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, ולכן אף מצד המקבל אין כאן שינוי. זאת אומרת, הוא ניסה בהתחלה אולי הקדוש ברוך הוא השתנה, לא הלך, אולי עם ישראל השתנה, גם לא הלך. וזה כלול בברכה, כי לא ראה אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. ואז בהמשך כתוב, השם אלוקיו עמו ותורת מלך בו. אז עוד קצת טיפה במהר"ל, ואחר כך נפתח קצת יותר את ההרחבה. ולכך אמר השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו, פירוש, כי השם יתברך עמו מבלי פירוד. יש דבקות מוחלטת. כי תכף שהוא מריע, הוא נושע. וכי לכתיב וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, נזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם מאויביכם. בעניין זה שנושעים תכף ומיד, הוא מורה כי השם יתברך עמהם בלי פירוד. שהרי תכף שקוראים נענים, זה כמו זמינות מלאה. הוא זמין לגמרי, מיד שאני קורא מיד הוא עונה. וכי דכתיב, ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, בכל קוראנו אליו. וכך פירוש הוא תרועת מלך בו, כי דרך להריע לפני המלך, כאשר אחד רוצה שיהיה נזכר לפני המלך, שיושיע אותו המלך, ודבר זה נמצא בישראל, כאשר מראים לפניו, שומע השם יתברך ועונה אותם. עד לכאן זה בעצם הפתיחה של הברכה של בלעם, שאומר בהתחלה, לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם, ובהמשך הוא אומר, כי לא ראה אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. או כתוב, לא הביט אבן ביעקב, פה זה קצת טיפה בעל פה. כתוב, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. בהמשך כתוב, באותו פסוק, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אז תכף נראה את הפירוש של הפסוק הזה. אז אנחנו עכשיו בספר אורות. פירוש הפסוק הזה מופיע קצת, מופיע באופן מסוים, באורות במקום מספר אחד. שם הרב אומר, אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. אדם מרגיש שיריים של כנסת ישראל. הוא לא מרגיש שעם ישראל יושב על התקפיים שלו, אלא הוא יושב על הזנב של כנסת ישראל. והכנסת ישראל, היא תביא את תחיית האומה למגמתה. היא ורק היא תקיץ את הקץ, שאליו אנו עורגים. תיתן לנו חוסן ישועות. והשרידים אשר השם קורא, חסידי הדור, קדושי עליון, הם צריכים, אין להם להסתכל בשום גרעון, בשום צד שלילי של כל נפש מישראל. הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה. כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית, ברום גובהה ובעילוי קדושתה. אומר הרב, אדם גדול שרואה את עצמו כשיריים של כנסת ישראל כולה, הוא צריך להיות כל הזמן לראות את החלק החיובי. עין טובה כלפי כלל ישראל, לא לראות בשום צד שלילי וגרעון של כל נפש מישראל. ואז אומר הרב, משפט שהוא בעצם הנקודה. האהבה הבלתי גבולית אל האומה, אם החיים שלנו, אומה זה מלשון אימא, אינה יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. האהבה היא לא תלויה בכלום, לא משנה כמה כישלונות יהיו, זה ממש לא משנה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אם אדם רוצה להיות דבק בקדוש ברוך הוא, זה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא רואה אבן ביעקב, ולא רואה עמל, הכוונה פגם בישראל, השם אלוקיו עמו, הוא תרועת מלך בו. אומר הרב, מתנסעים אנו, מעל כל מחשבות, הסתנה, של ההבנה השטחית, שתופסים בה מוסרים, ומאמרים מיוחדים, שמעוררים על ידם כעס ושנאת אחים. אנחנו עוזבים את זה, עולים מעל כל אותם מחשבות, ומלאי רצון ושיקויי טל חסדים אדירים, הננו שווים לחבוק בזרועות אהבה את כל הנשמה לבית יעקב, החפצה לראות בשמחה את גוינו ולהתהלל עם נחלתנו. אומר הרב, אנשים גדולים, לא מסתכלים על החלק השלילי, כמו שגם הקדוש ברוך הוא, כתוב, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אבל כשבלעם מנסה לפגום בעם ישראל, יוצא לו הברכה הזאת, שכאשר מסתכלים לעומק, שאין כלום, שום דבר, שום נקודה שאפשר דרכה לראות שמשהו בקשר לאומה או בסגולה של האומה עלול להתקלקל או להיפגם כתוצאה מאיזשהו סיבה וכישלון. האם עד לכאן זה בסדר? מצוין, מצוין.
אפשר לשאול על זה משהו?
כן, בטח, בוודאי.
זה רק בלעם שלא יכול לראות את הצדדים הלא טובים שבאנו, כי הרי כן חטאנו בכמה חטאים ב...
נכון, דיברנו על זה שבלעם הוא בא מצד הצורה, לא החומר. הוא לא רואה את עם ישראל בצורה שטחית, כי אחרת הוא היה יכול למצוא כל מיני פגמים. הוא רוצה למצוא פגם בשורש. ולכן הוא מחפש מצד הצורה של עם ישראל ולא החומר. ושם הוא לא מוצא. הוא לא מוצא באבות, והוא לא מוצא בבנים, בכלים. מה שהוא לא מוצא, זה סימן בשבילנו, ולכן הרב אומר, שאותם שרידים אשר השם קורא, גם הם צריכים לא להסתכל בשום גרעון. ובלעם הרי מנסה לפגום, הוא מנסה לחפש איזשהו פגם עמוק, פגם מהותי, והוא לא מצליח למצוא.
תודה.
מצוין. אז עוד קצת, אומר המהר"ל בספר אצלנו, ובמדרש, כתוב פרדס שאין לו שומר, הגנב יכול להזיקו. או אם ישן לו השומר, הגנב נכנס. אז אם, או שאין שומר, או שהוא ישן, אנחנו בבעיה. ואילו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ואיך אני יכול להזיקן? אומר בלעם, אני לא מצליח, קודם ברוך הוא שומר עליהם כל הזמן. אין לי, אני לא רואה נקודה, לא רואה פרצה. השם אלוקיו עמו. אמר לו בלק, אם יהיה אתה יכול להזיקן מפני משה, ראה איזה מה אחריו יהיה, אולי יתחפש בדור הבא. אמר לו, אף הוא קשה כמותו, הוא תרועת מלך בו, תוקע, הוא מריע, הוא מפיל החומה. עד כאן. גם יהושע זה לא הולך, אני מסתכל, אני רואה, אני עובר. לא מצליח, הוא קשה כמוהו. הרי לך כי מצד שהוא תוקע ומריע ומפיל החומה, מורה כי השם יתברך עמו בלי פירוד. ואבן הדברים האלה, כי הם ברורים מאוד. אז הוא אומר, גם הדורות הבאים, גם בהמשך הדרך, אני לא רואה שמישהו פה מפספס. הם בדבקות איתו, בדבקות גדולה. אז בואו נראה עוד נקודה קטנה בדף, גם זה בשמונה קבצים, שם הרב מדבר על היצר הרע של עם ישראל, שיש יצר הרע מיוחד לעם ישראל, תכף נראה. אומר הרב, מתוך שהפנימיות, אני נמצא במקום מספר 2 כמובן, מתוך שהפנימיות של היצר הרע הישראלי הוא תוכן קדוש, הרי בפנים בנשמה יש תוכן קדוש, לכן גם היצר הרע, תכף נראה שהוא שואב מאותו מקום עמוק. והבערת אש קודש רוממה וידיעת אלוקית, הכרחו, זאת אומרת, כיוון שזה הפנימיות של היצר הרע, יש בו כוחות אדירים, הכרחו שלבושיו הצועים, שהוא לבוש כדי להוציא על ידם את התפקיד של משקל הרצון וחופש הבחירה, שהוא תכלית העולם ועלייתו האישית והכלית של האדם, אז כיוון שיצר הרע יושב על שורשים עמוקים, הם יותר גרועים, יותר מנובלים ומוסרחים, מאותם הלבושים של שאר כל אומה ולשון. זה הכרח שיצר הרע בעם ישראל הרבה יותר חזק, מיצר הרע בכל עם אחר. למה? כי השורשים גדולים יותר, האנרגיה יותר גדולה, גם מרחב התמרון, מרחב הסטייה, יותר גדול. אז הסירחון של יהודי, שהוא בוחר בדברים רעים, הוא יותר גדול בהרבה מאותם סרחונות של שר אומה ולשון. כי הגדיל לעשות, העץ הרע הוא גדול, שמניע חומות העולם ומתגרה בישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן יצע הרע מיוחד לעם ישראל, ולכן היצע הרע הזה הוא מניע חומות העולם והוא מתגרה בישראל. אומר הרב עכשיו בסוגריים, אם היה אותו הסירחון היצרי של ישראל מונח באומות העולם, היו כבר קלים מן העולם, ולא היה שום שכלול של עולם מוצא יסוד להיבנות כלל. הכוונה, אם היה אותה רמה של סירחון באומות העולם, זה היה גומר אותם, ואז העולם לא יכול להשתכלל. ובכל זאת, אין כל פגיעה רעה זאת, כי אם בשטח החיצון של התכונה הנפשית, בסופו שהוא עצמו, על ידי עיבודו והשתנותו, בהעברת סרחונו וחידונו השלילי, מתהפך לאור קודש. משלבת אש מקודשת בתואר עליון, בגבורה קדושה ועזיזה שאין למצוא לה דוגמה בכל שדרות היקום. עד שגם מלאכי מעלה תמאים על זה, תכף נראה את זה בפנים המערל. ומביא את הפסוק שלנו, כעת יאמר לי יעקב ולישראל מה פעל אל, לא הביא את אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. וקדושי עליון המלאכים מציצים בגבורה זו, ומנהירים את האומה בכל חום שלבת יה. אומר הרב, היצר הרע של עם ישראל הרבה יותר גדול מאשר של אומות העולם, מכיוון שהכוח, זה כמו ערך מוחלט, הכוח הוא כוח גדול, אז גם הסטייה וגם הסירחון והניבול הם גדולים יותר. אז למרות כל הסיפור הזה, למרות שאלה כוחות שאצל אומות העולם היו בוודאי גורמים לקליה, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה קליה, אז הוא לא הביא את הכוח הזה לאומות העולם, אבל כל הפגיעה של הסירחון הזה זה רק בעטיפה, רק בשטח החיצוני. ואחרי שעוברים עיבוד, הסירחון הזה הוא מתהפך לאור קודש. עד שגם המלאכים הם בהלם לראות את הגובה של עם ישראל. שאלות, בכבוד. מעולה. היום אתם בקבלה מוחלטת, יפה מאוד, מקובלות. אז בואו נמשיך במערל אצלנו. אחרי שהבנו ש... בלק מנסה לפגוע אולי בהמשך, ביהושע לא מצליח. אומר המהר"ל, ואבן עוד דברי חוכמה, כי מצד אשר השם יתברך נלחם להם בכוח דין ומשפט, שהוא על ידי תרועה זאת, שיוצא נגד אויביהם כאיש גיבור מלחמות יריע אף יצריח, ועושה הדין באויביהם, אז הקדוש ברוך הוא נלחם. מורה כי השם יתברך עמהם בלי פירוד. והדברים האלו ברורים מאוד בין ספק, ואין פירוש, זולת זה, ברור, שכשעם ישראל דבק בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דבק בהם, אז הוא נלחם בשבילם. וכך פירוש זה, אצל חכמי התנאים, שהרי הוא תרועת מלך בו נאמר, עם פסוקי שופרות בראש שנה, אנחנו זוכרים את הפסוק הזה, השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו. וכיוון שכך, וכן הוא דעת אונקלוס, שתרגם הוא שכינת מלכיון בנאון, שהשם יתברך עמהם בחיבור גמור. הנה כל הדברים הם על סגנון אחד, כולם בעצם חוזרים לאותו עניין, שיש חיבור מוחלט עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא השם אלוקיו עמו, הוא תרועת מלך בו. אז עד לכאן הבנו שיש דבקות מוחלטת לעם ישראל בקדוש ברוך הוא, בכל הדורות, ולכן אי אפשר לפגוע בהם. ממשיך המהר"ל ואומר, ואמר, אחר כך, סליחה, כן, ואמר אחר כך, אל מוציאם ממצרים, רוצה לומר, כי גם זה מורה, גם כן, כי השם יתברך הוא עם ישראל בלי פירוש, שהרי הוציאה ממצרים, ועל ידי זה הוא להם לאלוקים, וכן יכתיב, אני השם אלוקיכם, אשר עושיתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. אז זה נקרא, זה בעצם הפסוק הבא, אל מוציאם ממצרים, ואז בהמשך ואמר, כתועפות ראם לא, מה זה כתועפות ראים לו? אז פה זה, זה פותח עוד איזה עניין. כי השם יתברך, יש בו שני דברים. כי הוא יתברך שומר ומנהיג העולם, עד שהוא עומד, עומד על תיקונו, אז הוא גם שומר, הוא מחריב ומאבד את העולם מפני עונש הבריות, כשיגזור זה מצד חוכמתו. יש כוח בונה, יש כוח הורס, משמיד, מחריב. אז יש בקדוש ברוך הוא שני דברים. כמו שעשה בימי דור המבול, סליחה, דור הפלגה ודור המבול. וזה שמה כתועפות ראים לו, כתועפות, אלו המלאכים, אשר הם ממונים על הנהגת העולם שיהיה מקוים. אז כתועפות זה לשמר. וראים אלו המזיקים. אז המזיקים הם, שהם אינם ממונים להנהגת שמירת העולם, רק הם מפסידים את העולם. אז כתועפות ראים זה שני הדברים האלה, גם שומר, גם הורס. והשם יתברך, יש בו שניהם. וכך פעל עמהם כאשר הוציא אותם מארץ מצרים. היה שומר ישראל שיהיו מקוימים, והיה מזיק ומאבד את המצרים. וזה שאמר הכתוב, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב. ופרשו במחילתא, וככה רש"י אומר, ביד אחת הוא עוזר לישראל, ובאותו יד עצמו הוא מאבד ומשבר האויבים. נקרא את זה ברש"י רגע בעל פה. רש"י אומר, ולי נראה, אותה ימין עצמה תירץ אויב. אותה ימין שנדרי בכוח היא גם תירץ אויב. מה שאי אפשר לאדם לעשות שתי מלאכות ביד אחת. אז פה זה אותה יד. ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב. וזהו כתועפות ראים לו. התועפות זה החיובי, הראים זה השלילי. וההוצאה הזאת, הכל מורה שישראל הם עם השם יתברך. וכמו שאמר, השם אלוקיו אמו, ותרועת מלך בו, אל מוצאי מצרים כתועפות ראים לו. זאת אומרת, בקיצור, אומר בינם, אני לא יכול לפגוע בהם, אני לא מצליח, כי השם איתם כל הזמן. השומר ער. לכן אי אפשר לפגוע בהם. הם דבקים בקדוש ברוך הוא. ולכן גם בכלים, הכלים שלמים, קודם ברוך הוא פשוט משגיח עליהם שלא יהיה מצב שהכלי אינו שלם. האם ישנם שאלות עד לכאן?
אני אשמח לשאול, אם הברכה היא בעצם, אם כי אנחנו אומרים שזו ברכה שבילה מברך, אבל זה בעצם פועל משהו על עם ישראל, או ש... זה רק איזשהו תיאור של המהות או הכוחות האלה בנו.
את אומרת, טוב, את שואלת, האם הברכה הזאת היא רק מתארת את מה שקורה לעם ישראל, או שהיא גם יוצרת, נכון? זו השאלה?
כן.
כן. נדמה לי שבאופן פשוט, זו ברכה שמתארת. זאת אומרת, בלעם רצה מאוד לקלל, ומתוך חוסר ההצלחה שלו, אני מבין מי עומד מולו. אבל כמובן שכשיש דבר, כשיש הבנה כזאת של אומות העולם, דרך בלעם, של אומות העולם על עם ישראל, אז זה ברור לגמרי שזה גם יוצר אותה הבנה של עם ישראל, שאת גודלם הוא גם יוצר סוג של כאילו, הגשמה של זה. זאת אומרת, זה לא רק מה עם ישראל, הרי עם ישראל לא היה מודע עד הסוף לגוח שלו, עד שבילעם אמר את זה. ואז הוא אמר, באמת מעניין לשמוע. זה כמו שאנחנו יודעים שחז"ל רצו לקבוע את הברכות של בילעם בקריאת שמע. בסוף זה לא, זה לא, זה, זה לא, זה לא היה משום איזושהי סיבה, תוך ציבור. אבל בעיקרון, זה ברכה שאמורה להיות כאילו להביא אליי, למודעות שלי, מי אני. כנראה שזה דבר שהוא בהחלט עשוי לא רק לסקר את העניין, אלא גם לפעול בו של עצמו. יש משהו בהבנה שלי את עצמי, שהוא גם גורם לי לגדול. אבל זה לא ברכה בהקשר כמו של אברהם. ויהיה ברכה. זו ברכה שהיא יותר סיכור של המציאות מאשר גידול שלה.
אז אפשר, אני פשוט חייבת לשאול בהקשר לפרשת שבוע.
כן. שמה?
שהברכות של יעקב, אז הם, הם גם וגם, גם נכון. מתארים את
זה. נכון. הם גם תיאור, וגם, ואולי בעיקר תפקיד. ולכן זה לא סתם כאילו תהיו בריאים כזה. זו ברכה שהיא אמורה להיות מאוד ממוקדת, כאילו גם כל שבט, הוא אומר בדיוק את, את העניין. הוא לא אומר ש, שכולכם יהיה לכם כל טוב.
כן, זה גם באמת
משליך
על,
על
הברכה
שהיא
אמורה על האחריות של מי שמתברך, כאילו מה, מה הוא צריך לעשות עם זה הלאה.
נכון, בדיוק, נכון מאוד, נכון. נכון.
תודה.
אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אז עד לכאן בעצם הבנו שבילעם אומר, אני לא יכול לפגוע בהם. הקדוש ברוך הוא איתם, הקדוש ברוך הוא דבוק בהם, אני לא יכול לקהל אותם. עכשיו פסוק הבא, אנחנו קצת נרחיב בו. אומר המהר"ל, ואמר אחריו, כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. מה זה אומר? והכתוב הזה בא לבאר, כי אין ישראל כמו שהם האומות, אשר הם קוסמים ומעוננים, וכל אלו הם כוחות הטומאה, נבדלים מאנשי מתברך, כי הם כוחות חיצונות. אבל ישראל אין בהם קסם, אבל מקבלים נבואתם מהשם יתברך בעצמו. זאת אומרת, בעמים יש נחש וקסם, ניחוש וקסמים, בעם ישראל זה לא קיים. אומר המדרש, ראתה עינו של בלעם שישראל יושבים, סליחה, ובמדרש, ראתה עינו של בלעם שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא, ומבארים כל פרשה ופרשה למה נכתבה, וכן הוא אומר, כי לא יושבים לפני השם תהיה סוחרה. לא יכנף עוד מורך ויהיו עיניך רואות את מורך. ומלאכי השרת שואלים, מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא? לפי שאינם יכולים לכנוס למחיצתם. שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? עד כאן. זה מדרש מופלא, שבילעם רואה שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מברר איתם את הפרשות, את, את הרצון שלו בתורה, והמלאכים שלא מבינים, הם מחכים בחוץ, ואומרים אחר כך לישראל, מה פעל אל? תגידו לנו מה קרה אל, מה שם אומר. זאת אומרת, הם כל כך ביחד עם הקדוש ברוך הוא, עד שגם המלאכים לא יכולים להגיע לשם. ממשיך כן, המהר"ל עוד ממש משפט אחד, וכל זה מפני כי ישראל הם עם השם יתברך בלא חציצה ופירוד כלל, שבשביל זה הם יושבים לפני השם כמו שהתבהר. ומצד הזה עצמו, גם כן אינם ראויים שיהיה בהם ניחוש. כי בעניין הניחוש, הם, אם, זה, אם הם היו כמנחשים, הולכים על נחש, הם נבדלים ונפרדים מהשם יתברך. כי הניחוש מכוחות חיצוניות, כוחות הטומאה. ולכן אין ראוי אל ישראל הניחוש. ניחוש זה בעצם... אני מנסה להבין את העולם מחוץ לקדוש ברוך הוא, בכוחות של, של, שהם כוחות חיצוניים. הרי יש בעולם כוחות טומאה, אמנם יש מחלוקת מה, רמב"ם, האם יש בכלל משהו בקסמים וניחושים או שבכלל לא, אבל לפי נניח רמב"ן, יש בזה משהו, יש בזה ממש, רק אסור. אסור כיוון שזה בעצם אתה מבין את המציאות מכיוון של טומאה. הדבר הזה הוא לא טוב. אז עם ישראל, כיוון שהם דבוקים לקדוש ברוך הוא, אז אין להם צור בכל הניחושים והדברים הללו. כמובן, זה גם לקח עבורנו, שככל שאדם יותר דבוק בקדוש ברוך הוא, אנחנו, ככל שאדם יותר דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא פחות נמצא, הוא פחות נמשך, אחרי כל מיני סוגים של קיצורי דרך. הוא לא צריך את כל זה. הוא נמצא במחיצת הקדוש ברוך הוא בעצמו, לכן כתוב כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אז כדי קצת להבין את הנושא של כשפים, יש סוגיה, אני מקווה שאנחנו נצליח להספיק אותה, שהיא כאן מופיעה לכם בדף במקור מספר 4. שם מדובר על כשפים באיזשהו הקשר, לא חשוב ככה הקשר, אבל הגמרא דנה ועוסקת בדיוק בנקודה הזאת של למה כשפים לא פועלים על עם ישראל. מהי כשפים? אומרת הגמרא, כי עד הרב חיסדא ורב בר אבונה, שני החכמים הללו, אבו כעזה בארבע, הם היו הולכים בספינה. אוקיי? הם רצו לשוט בספינה, לעבור ממקום למקום. אמרה להו, היא מטרוניתה, אוטוון בעדייך. אמרה להם איזו אישה, כנראה גויה, אני רוצה להיות איתכם בספינה, ולא אוטבו, לא רצו. אולי צניעות, אני לא יודע למה, הם לא רצו. אז הם שטו בספינה, היא תפסה טרמפ, והם לא עצרו לה. אמרה היא מילתה, היא אמרה איזה מילה, כישוף כזה, אסרתה לארבע. היא עצרה את הספינה. תארי לך שאת עוצרת טרמפים, הטרמפ לא עוצר, את אומרת משהו, בום, הוא נעצר, אמברקס. ואז אמרו אינו מילתה, שריוע. אמרו אין בעיה, אמרו איזה מילה גם הם, והתירו את הספינה והיא נסע. אמרה להו, מה יעביד לכו? איך, מה אני אעשה לכם? לא יכולה, אני לא יכולה עליכם. למה? שלושה דברים. דלא, מקנח לכו בחספה, אתם לא מקנחים, פעם היה שירותים, אז לא היה טישו כמובן, היו כמנקים עם חרס. כתוב בגמרא שמי שמנקה בחרס, זה קשה לכשפים. אז אתם לא עושים את זה. עם שבר של חרס. אז היו עושים את זה עם אבנים, עגולות, אבל לא עם שבר חרס, כי זה קשה לקישוף. ומה הדבר שני? ולא קטיל לך וקינה אמנייך. אתם לא הורגים קינים על הבגדים שלכם, כי אתם דואגים לבגדים נקיים ומכובדים. אתם לא הורגים קינה ועושים קטם על הבגד. זה דבר שני. ולא שליף לך וירקע ואחי לך הוא מקישה דאסיר גינאה. אתם לא שולפים ירק, כמו נניח בצל או בצל ירוק או סלרי או משהו כזה שהוא קשור באגודה, שכאילו קשר אותו גנן באגודה, אתם לא שולפים מתוך האגודה ואוכלים, אלא אתם פותחים קודם כל את האגודה, רק אחרי זה אוכלים, אתם כאילו מנומסים באכילה. אז אתם גם לא עושים קינוח בחרס, גם לא הורגים קינים על הבגדים, וגם לא אוכלים בצורה רעבתנית ירקות. אז הרב מסביר איך זה קשור, למה אותם שלושה דברים, הם מונעים מהכישוף לחול באדם. אז זה יסוד חשוב שקשור להרבה דברים, גם קשור אלינו לכאן. אומר הרב, השכל הצלול, שתוצאתו המעשית היא הצדק כמו שהוא באדם ובעולם, השכל הוא הרי גורם למצפון, לדיוק. מכוונו להתרומם ממחשכי הדמיון באדם וממעשריו בעולם. השכל אמור לרומם את האדם משקיעה בתוך דמיונות, מהחושך שבדמיונות. כלומר שיש גם, יש גם דברים, דברים טובים בדמיון, אבל יש גם חושך בדמיון, כל מיני פחדים, חרדות. אז השכל הוא זה שעוזר לאדם לצאת מה שקיעה בתוך חושך דמיוני. אומר הרב, כוח השליטה האישית, הנוטה לצד הרשעה, מקור הכשפים, זה הרצון לשלוט בעולם ברשעות, מיוסד הוא על היסוד הדמיוני בעולם. שלא פחות מבאדם ונפשו, רבו עילותיו ביקום. הכשפים הם יושבים על דמיונות. אומר הרב, זה צריך להתנק פסיק, אמור להיות כאן. המתעלה ביחס הכבוד הנובע ממקור הקודש לכל ערכי החיים הגדולים עם הקטנים, מעטים מועטה הוד אור כסלמה על כל החיים ותפקידיהם, וכל מהותם הולכת ומתקשרת בקשר השכל האלוקי. המתעלה מכל סיגי דמיונות כוזבים ונפסקים. יש פה איזשהו פלונטר במשפט, אבל הכשפים, השליטה האישית של האדם שנותה לכישוף, היא מיוסדת על, על הדמיון. אולי נראה את זה רגע בפנים, שנייה, אולי יש פה איזשהו שגיאה. אולי לא. סליחה, אני טעיתי, זה לא פסיק, זה נקודה באמת. עכשיו נראה את זה עוד פעם. אומר הרב, כוח השליטה האישית, הנוטה לצד הרשעה מקור הכשפים, מיוסד הוא על היסוד הדמיוני בעולם, שלא פחות מבאדם ונפשו רבו עילותיו ביקום. אוקיי, אז אני מבין שהכישוף, הוא יושב על, על, על הדמיון ועל הפחד, כל הדברים האלה. המתעלים ביחס הכבוד, אותם אנשים שמתעלים ביחס הכבוד הנובע ממקור הקודש, לכל ערכי החיים הגדולים עם הקטנים, אדם שמתעלה מתוך קדושה, מעטים מהם, מעטים הוד, אור כסלמה על כל החיים ותפקידיהם. וכל מהותם הולכת ומתקשרת בקשר השכל האלוקי, המתעלה מכל סיגי דמיונות קוזמים ונפסקים. מי שמתעלה הוא מצליח לנצח את הדמיונות. עכשיו אומר הרב, איך זה בא ידי ביטוי, אותה התעלות של אנשים שהם מעל הדמיונות החשוכים והכישופים וכל זה. ההבטה האלוקית על החיים נותנת לכל תפקיד שאני רואה דברים, את העולם, מתוך מקום אלוקי, אני רואה לכל דבר את הערך שלו. אני רואה לכל דבר את הפרופורציה שלו. דבר המשול כחרסית, חרס, זה הדבר חסר ערך, שאין הנאה וערך, לא לו לא, ולא לתוצאותיו, אינו נמצא בכל פעילות החיים שבאדם. אדם גדול לא מתעסק עם חרסים. חרס הוא דבר שאין לו שום תועלת, לא עכשיו ולא בעתיד. חרס הנשבר, דבר שהוא חסר ערך. אדם שיש לו חיים של ערכים, הוא לא מתעסק עם חרס. לא הבעיה לגעת בחרסים, הבעיה היא שכמשל, הוא לא עוסק בדברים שהם חסרי משמעות. מסביר הרב עוד טיפה ואומר, כל מעשיו, ביותה בשם שמיים, אינם מניחים מאומה להיעזב מחוגם. גם שפל והבזוי של משמעות של החיים, גם שירותים, לא ירד עד האפסיות של השיווי, שהוא מתבטא בחספה, בחרס. אדם שחי לשם שמיים, אין שום דבר שאצלו שהוא ברמה של חרס הנשבר, של, של, של שום כלום. לכן גם כינוח, ניקוי בשירותים, הוא לא עושה בחרס. גם זה דבר משמעותי אצלו. מבט כזה על קודש החיים, מעלה את האדם ומגדלו מעל כל המעשים הדמיוניים והשפעותיהם. החסד הולך ומתרחב, מסתעף גם במקום שאין לו מקום, סליחה, עד לכאן, זה החלק הראשון. עד לכאן הבנו, למה אם אדם לא מקנח בחרס, אי אפשר שיחול בו כיסוף. כישוף. עכשיו אומר הרב, דבר נוסף, החסד הולך ומתרחב, מסתעף גם במקום שאין, בו, שאין לו מקום, להביא שם, גם שם איזה סילוד נגד אכזריות שאין מנוס ממנה על, על פי הטבע וסדר החיים. לא מבין כל כך את המשפט הזה, אני אקרא אותו שוב. החסד הולך ומתרחב, לפעמים מסתעף גם במקום שאין לו מקום, להביא גם שם איזה סילוד, הבנתי, שאדם טוב, אדם חשוב, זה עכשיו כבר דבר שני באמת. הדבר השני שהם עשו, שהם לא הרגו קינה על הבגד, נכון? אז אומר הרב, איך, מה זה אומר? החסד הולך ומתרחב, מסתעף גם במקום שאין לו מקום, להביא גם שם איזה סילוד, הכוונה פה סלידה. יש גם שם איזה ביקורת, איזה סלידה, נגד אכזריות שאין מנוס ממנה על פי הטבע בסדר החיים. זאת אומרת, גם כאשר צריכים להיות אכזרים, כמו כלפי קינים, קינה זה דבר שהוא לא בריא, הוא לא טוב, הוא צריך השמדה, אבל גם שם יש איזו סלידה, כשאדם הוא איש חסד, גם את זה קשה לו להרוק עיני. הרמסים, אויביו ומזעזעיו, לא בלא עירוב של רחמים יתבארו. יש תמיד רחמים. ולכן האדם לא מועך אותם על בגד. הכלים, מלבושי האדם המעטרים אותו, את עוד תפארת אדם, גם מאבקת רצח זה נקיים יהיו. אז זה עניין שני, שאין רושם של רצח, גם לא של קינה, על הבגד שלהם. אז הם, כיוון שהם כל כך גומלי חסדים, הכישוף לא יכול לחול בהם. זה עניין שני. והדבר השלישי אמרנו קודם, שהם לא אוכלים מתוך אגודה של ירק עד שהם פותחים אותה. אומר הרב, והקדושה, הפרישות, זיכוך הנטייה כלפי האכילה היותר מוכרחת, כירק הלז, ולכל ירק זה דבר שהוא הכרחי, גם שם מתק ורסן של, של, של דרך כבוד והתאפקות, תפארת חסד וקדושה, כשמתאחדים וחודרים על, לדקדוקי התנועות שבחיים, הם מגלים על ההשלמה הנשמתית ומבטי המקיפים, שרק המקור העליון של השלמות האלוקית יכול הוא להוציא אותם אל הפועל. אדם שהוא חי בשלמות אלוקית, גם כשהוא צריך לאכול משהו מוכרח, הוא לא מתנפל. אז אם כן, שלוש תכונות שהן מבטאות אנשים גדולים שהכישוף הוא לא עובד עליהם. א', הם לא מקנחים בחרס. אין שום פעולה שעושים אותה כמו חרס. שחרס הוא כאילו חסר ערך. כל פעולה יש בה ערך, יש בה מחשבה. אחר כך, גם כאשר יש צורך להשמיד, לנהוג באכזריות, עושים את זה בסלידה, ברחמים. ולכן זה לא על הכלי. ודבר שלישי, אוכלים בהתאפקות. אוכלים בצורה של שליטה, לא בצורה של התנפלות. אומר הרב, וגיבורי כוח, זה תכף מסתיים, וגיבורי כוח עוז קודש כאלה, אין כל כוח כשפנות המקושר בכל מהותו בערפל הדמיוני של המציאות לעמוד בפניהם. הכישוף לא עומד בפניהם. למה? כי לא נחש ביעקב, זה הפסוק שלנו, ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ישראל מה פעל אל. מי מנה אפר יעקב? הוא מספר את רוב הישראל. אז אומר הרב, זה לא עבד עליהם, מכיוון שהם מעל הניחושים, מעל הקסמים. ועל דברים כמו אלה, אינו של בלעם הרשע, ובעלי קסמים, חברה ותלמידיו, גם אותה אחת, נסמת. העין שלו התעבוה, הוא לא רואה. ומין השם עושה חיל, רוממה ועושה חיל, סליחה, בהדר לכל חסידיו, את תמימי דרך היודעים את השם בכל דרכיהם, לא תונה אליך רעה, ונגל לא יקרא באוהליך, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. אם כן אומר הרב, אנשים בגודל הזה, בעוצמה הזאת, אנשים שיש להם באמת יכולת לראות את החיים בנקודות הכי קטנות, לראות אותם בצורה שהיא נכונה, שיש ערך לכל דבר, בהם הכישוף לא יכול לפגוע. אז זה מה שכתוב כאן אצלנו, שלא נחש ביעקב. האם ישנם שאלות על מה שלמדנו?
אני אשמח לשאול.
בכבוד.
אני מרגישה שלא הבנתי או מה זה כישוף, או למה כישוף קשור בדמיון. זאת אומרת, כי אם זה משהו שיש לו, זה פעולה ממשית במציאות, כמו לעצור את הספינה, אז למה זה דמיון?
כן, כן. כישוף קשור לרובד הנמוך יותר של המציאות, שכשיש דברים שלא קשורים לאלוקות, אז בהם פועלים כוחות הטומאה. זאת אומרת, כשיש באדם תודעה שלא הכל מת השם, אז יש מקום לכל מיני כוחות נוספים לפעול. מעניין מאוד שבספר דברים כתוב דווקא על זה, על זה שאדם לא צריך להתעסק בדברים כאלה כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים, הכוונה שלמות. כשאתה רואה שהשם נמצא בכל מקום, אתה שלם איתו, הכוונה שהוא נמצא, אין תחום שהוא לא שייך אליו, אז אין לך שום מישור יחוס אחר. אין מקום לכוחות טומאה, לחול. זה נקרא תמימות. כשאתה רואה, כשאתה שם את הקדוש ברוך הוא בכל המישורים, אז אין מקום לכישוף לחול. עכשיו, כאן מדובר, דמיון הכוונה זה לראות את המציאות באופן הפחות מרומם שלה. היותר, נקרא איזה גשמין, נמוך. כן? ואז יש מקום לכל מיני כוחות נוספים חוץ מהקדוש ברוך הוא. ככל שרואים את זה יותר בשכל עליון, אז אין מקום, הכל מאת השם, ואז, ואם באמת כל דרכי החיים, אפילו השירותים, זה לפי עולם מוסרי. וגם מה שהם אומרים שם, שגם האכזריות, או גם הצורך של האדם להינצל מכל מיני כן, מזיקים, גם זה במחשבה, ולא מוכרים את זה על בגד. וגם האכילה היא באה מתוך שליטה, ולא מתוך איזה קריסת מערכות, כשזה קורה, אין מקום לקישוף לחול, וכאן דמיון בעצם, הכוונה היא, זה איזושהי תפיסה שרואה כוחות מפחידים פועלים במציאות. כשאתה נותן מקום לכוחות שחור, אז הם פועלים.
אוקיי, תודה.
בשמחה. עוד קצת כזה, כשאנחנו נסיים את הפרק, בעזרת השם, יש לנו כמה דקות. אז במערה אצלנו כתוב כך. ובפרק 4 נדרים, תניה, רבי אהבה ברדה רבי חייה, כל אדם שאינו מנחש, מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. שאף מלאכי השרת אין יכולים לפנוס לשם, שנאמר כי לא נחש ביעקב וגומר. ופירוש זה כמו שאמרנו, למה? כי הניחוש הוא נבדל מן השם יתברך, והוא חיבור לכוח חיצוני, ומי שאינו ניחוש, הוא פורש מן כוחות חיצונית, מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שאף מלאכי השרת אין יכולים לפנוס לשם. כי גם המלאכים יש בהם צד מה מעניין זה, יש בהם איזה משהו שהם, כל אחד יש לו את העניין שלו, הם לא שלמים. כמו שידוע שכל מלאך יש לו את הסמכות שלו. ולכך אמר במדרש שלפני זה, כי ישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא, ומלאכי השרת, שהם יושבים חוצה, שואלים את ישראל מה הורה להם הקדוש ברוך הוא. ולכך אמר שהם מכניסים אותו במחיצתו, שאף מלאכי שרת אין נכנסים לשם, ואבן זה, והנה התבררו לך דברים על אמיתתם. אז אם כן, כשבלעם אומר כי לא נחש ביעקב, לכן מטבע הדברים כעת יאמר ליעקב לישראל, מה פעל אל, עכשיו מלאכי השרת, עקפת אותם כבסיבוב. רק נאמר שיש פסוק בספר דברים, כתוב תמיד תהיה, אם השם אלוקיך, אז אומר בעצם המהר"ל, נקרא את זה, זה בנתיב, התמימות. כל שאינו מנחש והוא תמים, הוא אל השם יתברך כדכתיב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז הפשט הוא, אתה תהיה תמים עם השם. אבל הדרש, תמים תהיה מקף, אתה תהיה גם עם השם אלוקיך. אם תהיה תמים, אתה עם הקדוש ברוך הוא. נסיים את המהר"ל. ואמר אחריו, אין עם כלבי יקום. וחארי התנסה, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חיילי משתה. ובמדרש, אין עם כלבי יקום, אין אומה כיוצא באומה זו. הרי הם ישנים מן התורה ומן המצוות. הכוונה זה שגם כשהם הולכים לישון, הם הולכים מתוך תורה ומצוות. זה הכוונה. זאת אומרת, ישנים מתוך מן התורה ומן המצוות. עומדים משנתם כעריות, חוטפים קריאת שמע, ממליכים לקדוש ברוך הוא ונעשים כעריות. אז זה כלבי יקום, שהם כל הזמן נמצאים מתוך תורה, מפליגים לדרך ארץ מוסר ומתן, אם נתקל אחד מהם, או מחבלים באים לגע באחד מהם, ממליך לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם כשיש איזשהו צרה מיד, לפעמים עליהם או למלכות שמיים, משמע ישראל, ומיד ניצולים מהצרה, לכן מכאן יש מנהג שכשאדם בצרה, אז הוא אומר שמע ישראל. לא ישכב עד יאכל טרף, טרף. כשהוא אומר השם אחד, נאכלים כל המחבלים מפניו, עד כאן. זאת אומרת, הם הרעיות, הכוונה, כל הזמן, הם מניחים את הקדוש ברוך הוא, כשהם קמים, כשהם ישנים, כשהם בצרה, מיד מניחים את הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, ורצו לפרש במדרש הזה, כמו שהתבאר, כי ישראל הם עם השם יתברך מבלי חציצה, ולכן אין ראוי לשבח את ישראל בכוח ובגבורה אנושית. אבל השבח הזה על גבורה אלוקית, לא גבורה אנושית. ומה שכתוב אומר, אין עם כלבי יקום, רוצה לומר שכל עניין שלהם אינו דברים פחותים, והם לא עוסקים בשטויות, רק עושים מעשים גדולים ונוראים, ודבר זה הם מצוות אלוקיים. וזה נקרא שהם עם כלבי יקום, כלומר שמעשיהם גדולים, מעשים כאילו מלכותיים. ואין לך מעשה גדול יותר ממי שעושה מצווה אלוקית, כי לפי חשיבות המעשה, שהוא מעשה אלוקי, נחשב המעשה גדול מאוד, ולפיכך, זה בעצם סיום הפרק, מה שישראל עושים, מצווה אלוקית, דבר זה נחשב שהם עם כלבי יקום וכארי יתנסה. ומה שהוא גובר על הדברים הרוחניים, הוא נקרא שיוכל טרף. הכוונה שהוא מגביר, והוא גובר על אותם מחבלים שדיברנו עליהם קודם, זה נקרא שהוא אוכל טרף. כלל הדבר, הכתוב רצה לומר כי ישראל מעשה מלוקים כמו שראוי לאומה אלוקית, וזהו, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה ודי בזה. אולי רק נקרא את אורות התשובה שיש לכם בדף. אומר הרב, האומה שלנו תיבנה ותתכונן. תשוב להיתנה, למכונות חיה כולם. איך זה יקרה? על ידי מה שהאמוניות שלה, היריעות שלה, דהיינו, התוכן האצילי המקודש האלוקי שלה, התפשט, התגבר, השתכלל והתאמץ. זאת אומרת, השיבה של האומה לחייה היא דרך אמונה. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, ואז בכל מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בכל גדול, לכו ונשובה אל השם. זה יהיה משהו שהוא הדגל שלנו, ההדבקות בהשם. והתשובה, תשובת אמת תהיה. והתשובה, מכון גבורה תהיה. זה לא יהיה רק תשובה של מסכנים. זה יהיה תשובה שנותנת גבורה. והתשובה תיתן עוז ותעצומות לכל הסעיפים המעשיים והרוחניים, לכל ההליכות כולם, הדרושות לבניין האומה ושכלולה, לקיצתה, לתחייה, התעודדות עמדתה. העיניים תיפקחנה, הנשמה תיזח, אורה יבריק, מעופה יתגדל, ועם נברא יקום, עם גדול, עצום ורב, אור אלוקים עליו, וגדולת לאום לו, כלבי יקום וכארי יתנסה. אז כיוון שעם ישראל הוא כזה, בכזה גדלות, שהכל בא מאת השם, לכן בלעם לא מסוגל לפגוע באומה, גם לא בקצה השני שהוא ניסה לפגוע, הוא לא מצליח לפגוע. אם כן נסכם, עם ישראל הוא בשלמות מוחלטת, בדבקות, בלי חציצה עם הקדוש ברוך הוא, ולכן בלעם לא מצליח לעקור אותם, לעקור את ישראל. בכבוד. אם יש שאלות, אז זה הזמן.
לגבי הניחוש, לא הבנתי עם הכוונה שלא נחש ביעקב זה שאי אפשר כאילו לחשף את עם ישראל, או שבעצמנו אנחנו לא עוסקים ב...
זה הבעת עליה, זה גם וגם, זה אותו עניין, בגלל שעם ישראל לא עוסק בניחוש, לכן אי אפשר להשפיע עליו בכל מיני כוחות שהם פחותים בעולם, שהם חיצוניים בעולם, כי עם ישראל לא נמצא שם. אז כאשר אדם לא עוסק בניחוש, זה לא פועל עליו. זה קשור בית נפקמינה, כמובן חשובה, להנהגה שלנו גם היום. כשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא בתמימות, הוא לא צריך את כל הפחדים והחרדות האלה, כי הם לא רלוונטיים עבורו.
תודה.
בשמחה. יישר כוח, מכובדת השם, בשבוע הבא, בפרק נון ת' בעזרת השם, אנחנו מתקדמים. כבר אפשר להתחיל להכין את הכבש לסיום נצח ישראל. יישר כוח, בשורות טובות.
תודה רבה.
שבת שלום.
תודה, שבת שלום.